מסכת ערכים, פרק שישי. הפרק שלנו ידבר על ענייני הקדש. משנה א', שום היתומים 30 יום, ושום ההקדש 60 יום, ומכריזים בבוקר ובערב. שום היתומים זה אומר שיש יתומים שאביהם היה חייב חוב, והוא נפטר, והחוב עכשיו על הנכסים. וכדי לפתור את החוב הזה בצורה הכי הוגנת, אז בית הדין עושה בשביל היתומים את המחירה הפומבית. אז הוא רוצה לשום את הקרקעות שלהם, ואז לעשות מכרז, לראות המרבה במחיר יקנה אותם, וככה ישלמו את החוב של היתומים. אז בשביל שזה יהיה הכי הוגן לטובת היתומים, מכריזים 30 יום ברצף, כדי לראות מי מוכן לבוא, לפרסם את העניין שיבואו קונים. ושום ההקדש 60 יום. כלומר, אם מדובר על פדיון הקדש, מישהו הקדיש נגיד קרקע לבית המקדש, ובית המקדש רוצה למכור את זה כדי לקבל את הכסף ולעשות דברים עם הכסף, אז את זה עושים 60 יום ומכריזים בבוקר ובערב. זה בזמן יציאה לעבודה ובזמן החזרה מהעבודה. המקדיש נכסה והייתה עליו כתובת אישה, רבי אליעזר אומר, כשיגרשנה ידיר הנאה. רבי יהושע אומר, אינו צריך. אז אדם שקדיש נכסיו וכבר יש עליו בעצם חוב של כתובת אישה, כלומר הוא התחתן, הוא התחייב לאשתו שאם הוא יגרש אותה הוא ייתן לה כך וכך, והוא עכשיו הקדיש את נכסיו, מאיפה האישה תתולד כתובתה אם היא תצטרך? באמת, אותו חלק של כתובת האישה בכלל לא חלה עליו קדושה. ורבי אליעזר אומר, כשיגרשנה ידיר הנאה. את מי? אם הוא בסוף מגרש אותה, הוא צריך להדיר את אשתו, את גרושתו, הנאה, להדיר אותה בנדר על דעת רבים שאי אפשר להפר, שהוא לא יתחתן איתה שוב. למה? וזה כדי שלא יבואו לעשות קנוניה נגד ההקדש, שהוא מגרש את אשתו, היא נוטלת את ממונה מההקדש, היא נוטלת את כתובתה, ואז הוא חוזר ומתחתן איתה, וככה הם כביכול עושקים את ההקדש. רבי יהושע אומר אינו צריך, לא צריך להדיר הנאה. למה? כי לפי רבי יהושע, אם הבן אדם הזה רוצה לקחת את הנכסים בחזרה, יש לו דרך הרבה יותר פשוטה, וזה להישאל על הקדשו, כאילו להישאל על נדרו. הוא נדר להקדיש את זה לבית המקדש, זה סוג של נדר, הוא יכול להישאל על זה, וזה פתרון הרבה יותר פשוט, ולכן הוא לא חושש לקנוניה, ולכן לא צריך להדיר הנאה. כיוצא בו אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף הערב לאישה בכתובתה והיה בעלה מגרשה, ידיר הנאה, שמא יעשה קנוניה על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו. אדם שחתם ערבות לכתובת אישה, כלומר, הוא התחייב לאישה שאם בעלה לא יוכל לשלם לה את כתובתה, אז הוא ישלם לה, ובאמת בעלה מגרש אותה, ובאמת אין לו מה לשלם, אז בעלה צריך להדיר הנאה את אשתו, להדיר אותה על דעת רבים שהוא לא יתחתן איתה שוב. למה? שמא יעשה קנוניה על נכסיו של זה. אולי הוא מגרש אותה בלי כלום, כדי שהיא תגבה את הכתובה שלה מהערב, ואז הוא יחזור ויתחתן איתה. ויחזיר את אשתו, כדי שכל זה לא יקרה, הוא צריך להדיר הנאה. משנה ב', המקדיש נכסיו הייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב. עוד פעם, יש לו, הוא מקדיש נכסיו, וכבר לפני זה הוא היה חייב את כתובת האישה, או היה לו חוב למישהו. אז עוד פעם, ההלכה היא שמצד הדין, מצד האמת, הקדושה לא חלה בכלל על אותו חלק של של החוב. כלומר, לפי ערך החוב, על כמות כזאת לא חלה הקדושה, כי בעצם זה כבר לא שלו, ואדם לא יכול להקדיש דבר שלו שלו. אבל יש כאן עוד פרט אחד שצריך לשים לב אליו. אומרת המשנה, אין האישה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש, ולא בעל חוב את חובו. הם לא יכולים פשוט לבוא ולקחת מן ההקדש. למה? יש כאן בעיה שזה נראה כאילו הקדש יוצא לחולין ללא פדיון. אז צריך לעשות איזשהו פדיון סמלי. אלא, הפודה פודה על מנת ליתן לאישה כתובתה, ולבעל חוב את חובו. כלומר, נגיד שיש נכס ששווה 100, והחוב הוא 50, אז יבוא הפודה שרוצה לפדות, ובמקום לשלם 100, ישלם כמובן רק 50, יקבל את כל הנכס, ואת מה שבעצם צריך לתת לכתובת האישה או בעל החוב, ייתן להם. ובעצם יצא שהחלק של האישה או של בעל החוב יצאו מההקדש, אבל זה לא נראה שהוא יצא בלי פדיון, כי כולם ראו את הפודה מביא כסף ומקבל את הנכסים. זה שהוא הביא הרבה פחות כסף, מה שזה שווה, בסדר, לזה לא שמים לב. אבל בעצם, בעצם מה שרווחנו זה שהפודה פדה, והחלק של האישה או של בעל החוב הגיע אליהם. הקדיש 90 מנה והיה חובו 100 מנה. מה קורה אם החוב יותר גדול ממה שהוא הקדיש ואין לו עוד נכסים? אז בעל החוב או האישה צריכים לבוא אל ההקדש ולקחת. אבל הם לא יכולים פשוט לקחת, אז ההלכה היא מוסיף עוד דינר ופודה בו את הנכסים הללו על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל החוב את חובו. אז מוסיף עוד דינר, מי זה מוסיף? זה בעל החוב. הוא מוסיף עוד דינר על ההקדש, שהוא בעצם חלק של, שהוא בעצם נותן אותו להקדש, ובתמורה לדינר הזה מקבל את ה-90 מנה שהוא הקדיש. עכשיו אנחנו יודעים שה-90 מנה האלה לא באמת קדושים, זה הכל רק כדי שלא ייראה כאילו הקדש יוצא לחולין ללא פדיון. ואז הוא כביכול פודה בזה את הנכסים הללו, ונותן את זה לאישה או לבעל חובו, והוא כמובן חייב עוד 10, כן? כי הוא הקדיש 100 והוא חייב, הוא הקדיש 90 והוא חייב 100. משנה ג', אף על פי שאמרו חייבי הערכים ממשכנים אותם, נותנים לו מזון 30 יום, וחסות 12 חודש, ומיטה מוצעת וסנדלין ותפילין. אז למרות שאמרנו בפרק הקודם שמי שחייב, מי שנדר ערך ולא לא שילם, ממשכנים אותו, כלומר מביאים הוצאה לפועל, נכנסים לנכסים שלו ולוקחים. עדיין יש דברים שמשאירים לו. מזון 30 יום, כסות ל-12 חודש, מיטה מוצעת, כלומר מיטה כמו שצריך בשביל לישון בה, סנדלים ותפילין. וכל זה מגזרת הכתוב, מדייקים את זה מפסוק, שצריך להשאיר לו כדי חיותו. אבל לא, כן, לא, אבל לא לאשתו ולא לבניו. כלומר, לוקחים ממנו את הכל חוץ מהדברים האלה, ולא משאירים אצלו דברים שבשביל אשתו או בניו. נדייק. זה לא שלוקחים מאשתו או בניו, זה אי אפשר לעשות, אשתו לא נדרה את זה וגם לא בניו, אבל אם היה לו אצלו בעצם כסף שהוא צריך להשקיע את זה באשתו ובניו, במזונם, את זה כן לוקחים. וזה לומדים את זה מהפסוק, ואימך הוא מערכך, שכשאנחנו משאירים לו כדי חיותו זה רק הוא. מה יעשו אשתו ובניו? יצטרכו אולי להתפרנס מצדקה בשלב הראשון. אם היה אומן, נותנים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין. עכשיו, האדם הזה, אם הוא בעל מלאכה, אז צריך להשאיר לו פרנסה. משאירים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין. דוגמאות, חרש, נותנים לו שני מעצדין ושתי מגירות. אז אם הוא חרש, חרש עץ, כלומר נגר, משאירים לו שני מעצדין, מעצד זה או גרזן קטן או שזה כלי שיוף, איזה פצירה, ושתי מגירות, זה מסורים. רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר, נותנים לו את צמדו, חמר, נותנים לו את חמורו. אומר רבי אליעזר, גם בהמות עבודה נחשבות כלי אומנות. ולכן לעיקר צריך להשאיר לו את צמד הבקר שלו, ולחמר את החמור. תנא קמא סובר שבהמות הם לא כלי אומנות. משנה ד', היה כלי אחד מרובה, היה מין אחד מרובה ומין אחד מועט. אין אומרים לו למכור מין המרובה ולקח לו מין המועט. אלא נותנים לו שני מינים מן המרובה וכל שיש לו מין וכל שיש לו מין המועט. אז כאן מדובר שיש לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט. הרי אמרנו במשנה הקודמת שנותנים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין. עכשיו נגיד הוא היה חרש בעיקרון הוא צריך לקבל שני מעצדים ושתי מגירות, אבל מה קורה אם מראש לא היו לו שתי מגירות, אבל נגיד היו לו שלושה מעצדים. בסדר? מין אחד מרובה ומין אחד מועט. נגיד שלושה מעצדים ומגירה אחת. אין אומרים לו למכור את המרובה ולקח לו את המועט. הרי אם היה לו מראש שני מעצדים ושתי מגירות, לא היינו יכולים לגעת לו בכלים. אנחנו לא אומרים לו תמכור מעצד אחד ותיקח מגירה. ואז אנחנו לא ניקח לך שום דבר. אלא נותנים לו שני מינים מן המרובה. כלומר לוקחים לו מעצד אחד. וכל שיש לו מין המועט, זה שיש לו רק מגירה אחת, זה בעיה שלו. אז בעצם הוא יוצא מזה עם שני מעצדים ומגירה אחת. המקדיש את נכסיו מעלין לו את תפיליו. מקודם דיברנו על חייבי ערכים שמשאירים להם סנדלים, תפילין וכולי. המקדיש נכסיו, הקדיש את כל נכסיו, לא נשאר לו כלום. גם את התפילין שלו הוא הקדיש. ומעלין לו את תפיליו, הכוונה שכשהוא בא לפדות, מעלין לו בשומה, בערך הפדיון, מחשיבים גם את התפילין. גם אותם הוא צריך לשלם עליהם כדי להוציא אותם שהם יהיו שלו. משנה ה' אז לפני רגע אמרנו דברים שבהם המקדיש יותר חמור מהמעריך, עכשיו דברים שבהם המקדיש והמעריך שווים. אחד המקדיש את נכסיו ואחד המעריך את עצמו, אין לו לא בקסות אשתו ולא בקסות בנה ולא בצבע שצבען לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן. כלומר, בין אם הוא הקדיש, בין אם הוא העריך, הגזבר, ההקדש, לא יכול לקחת לא מכסות אשתו, כלומר, לא יכולים לקחת מאשתו שום דבר, ולא בכסות בנה, ולא בצבע שצבע נשמע. עכשיו זה, מדובר כאן על בגדים שהאיש צבא אותם בשביל אשתו או בשביל בניו. רק צבא אותם, אפילו לא נתן להם עדיין. כיוון שהוא צבא איזה לשמן, הוא התכוון שזה יהיה להם, אפילו שהם עדיין לא לבשו, אז זה נחשב כבר שלהם, והגזבר, ההקדש לא יכול לקחת את זה. גם לא סנדלים חדשים שלקחה נשמם. הוא קנה נעליים, סנדלים, בשביל אשתו או בשביל בניו, אז אי אפשר לקחת אותם. אף על פי שאמרו, עבדים נמכרים בכסותן לשבח, שאם תלקח לו כסות ב-30 דינר, משביח ומנה, וכן פריים, ממתינים אותה ביתליס, משבחת היא, וכן מרגלית, אם מעלין אותה לקרח, משבחת היא, אין להקדש אלא מקומו ושעתו. אז אנחנו מדברים עכשיו על זה שההקדש הוא בעצם, הוא עושה הוצאה לפועל לאותו חייב, ואז השאלה היא עד כמה ההקדש הוא מגדיל ראש כדי להגדיל את הערך של מה שהוא לקח. נגיד ההקדש לקח עבד. עכשיו אנחנו יודעים שעבד, עבדים נמכרים בכסותן לשבח. כלומר, עבד שאתה מוכר בשוק העבדים, אם אתה שם עליו כסות יפה ומשובחת, אפילו אם השקעת 30 דינר בכסות, שאם תלקח לו כסות ב-30 דינר, משביח הוא מנה. אתה יכול למכור אותו במנה יותר מהערך שלו. כי הוא נראה הרבה יותר טוב. כלומר, השקעת בו 30 והרווחת 100. ההקדש לא צריך לעשות את זה. אין להקדש אלא מקומו ושעתו. ההקדש יכול למכור אותו כמות שהוא. אותו דבר פרה. כולם יודעים שאם ממתינים אותה להתליס, משבחת היא. אם מחכים איתה ליום השוק של הבהמות, אתה יכול להרוויח עליה מחיר הרבה יותר גבוה. ההקדש לא צריך לחכות ליום השוק. וכן מרגלית, אם מעלים אותה לקרח, בקרח יש אנשים שבאמת מבינים במרגליות, יש שם קונים. בכפר, מי יודע אם תמצא קונה, ואם תמצא קונה, כמה הוא יהיה מוכן לתת? אין להקדש, אלא מקומו ושעתו. ההקדש לא צריך לעשות את הטרחה הזאת, והוא נוטל את המרגלית, או את הפרה, או את העבד, על פי הערך של זה באותו מקום, וזה בסך הכל מה שמורידים לו מהחוב. עד כאן.